אהלן יואב.
אהלן גלעד, מה נשמע? צהריים טובים.
צהריים טובים, מה העניינים? כמה זמן לקח לנו עוד שנפגשנו להקליט, יו?
לגמרי, לגמרי, זה באחריותי הפעם, אבל אני, אתה יודע, דברים טובים צריך לחכות היום. טוב, אנחנו אומרים את זה כל פרק, אבל היום באמת זה משקיע מיוחד עבורי, שאני גם מכיר ממש באופן אישי, ולמדתי ממנו המון, ואני שמח לספר עליו, כי הוא גם לא מוכר כל כך, אז אני חושב שאנחנו גם
לא
מוסיפים פה
מוכר
ערך.
בכלל.
כן, לא מוכר בכלל, אבל הוא כבר נדבר עליו. איך עובר עליך השבוע? הכל בסדר?
הכל מצוין, תקופה מתוחה בסביבתנו,
כן,
מורגש בכל החזיתות, אבל נקווה שגם אותה נעבור כמו משברים בשוק ההון, ונצא לצמיחה, למרות שלא לא קל להיות אופטימיים בימינו.
זהו, אז בדיוק טוב שאתה אומר לזה, כי הבאתי, הבטחתי לך כמעט כל פעם ציטוט, אז יש לי פה ציטוט מהאיגרת השנתית של שרי, גם נשלח קישור למי שירצה להירשם לקבל את האיגרות שלו, אבל אתה יודע איך הוא סיים את אחת מהאיגרות שלו, זה במקרה, בהקשר אחר לחלוטין, אני מדבר על זה שאשתו כל הזמן יורדת אליו, שהוא כל הזמן אופטימי, אופטימי, ואז הוא אומר, ציטוט של משקיע אחר בשם ניק מרי, שאומר, Optimism is the only realism, because it is the only worldview which squares with the facts and with the historical record. תרגום חופשי, להיות אופטימי, זאת המציאות היחידה הנכונה, בגלל שהיא היחידה שמתיישבת עם העובדות ועם ההיסטוריה של האנושות. אז אולי טוב להתחיל עם קצת אופטימיות, הוא כמובן מדבר גם בהקשר של השקעות, אבל לא רק. לא רק,
מעניין
נקווה.
מאוד. מעניין מאוד. יפה. טוב, בוא נצלול לפרק שלנו, נתחיל בדיסקליימר.
כן.
חבר'ה מזכירים, למטרת ידע, ההשערה, לא ייעוץ השקעות, לא מידע צופה פני עתיד, יכול להיות שמחזיקים בחלק מהניירות שמדברים עליהם, לא המלצת קנייה, לא תחליף לייעוץ אישי שמתחשב בצרכים של כל אדם, לא ללכת ולקנות ולהגיד, אבל יואב אמר בפודקאסט, זה מטרה ללמוד, להשאיר, ולא ייעוץ השקעות. ויש לנו בשורות היום, חברים, אנחנו משיקים את הניוזלטר שלנו, אמרנו לכם שאנחנו כל כך נהנים מהתגובות, ורוצים לחלוק איתכם עוד ידע ועוד מידע ועוד דברים, אז אנחנו נתחיל לעשות הרשמה לניוזלטר, כל מי שמעוניין לקבל מאיתנו חומרים, על השקעות ערך, על משקיעי ערך, על חברות וכו', מוזמנים להירשם בקישור שנשים בתיאור הפרק, ותצטרפו לרשימת התפוצה שלנו. עכשיו, קצת מאחורי הקלעים, שתבינו איך זה עובד ולמה לצפות. בחיים השוטפים, יאב כל פעם מפציץ אותי בכל מיני דברים מעניינים שהוא קרא, ואני לא מסוגל לקרוא, וסרטונים מעניינים, ואנשים מעניינים, והמון תוכן, ואז אנחנו מדברים על זה ונהנים, וזה באמת דברים מאוד מעניינים, והשאיפה שלנו, אנחנו קצת חוששים מלקחת מחויבויות גדולות מדי, כי כולנו עמוסים, אבל השאיפה שלנו תהיה לרכז אחת לתקופה, אולי חודש או משהו כזה, אולי אפילו פחות אם נצליח, נראה את ההיילייטס מהדברים המעניינים שיואב קורא, מתעניין, זה יכול להיות גם סרטונים, גם מאמרים, ולרכז את זה באיזשהו ניוזלטר תמציתי, ולשלוח אותו לכולכם, אז אתם מוזמנים להירשם ולהצטרף ולקבל, ואנחנו מקווים מאוד שאחר כך עוד יהיו עוד הפתעות בדרך, ככל שנצליח ונראה שאנחנו מתמודדים עם העומס. כמובן חברים, אנחנו לא נשלח לכם שום פרסומות ושום לא נעביר את המידע לאף צד שלישי, בדיסקלמר שכתבנו ננהג בזה כראוי למשקיעי ערך אמיתיים, בכבוד, ובאמת למטרת הפצת הידע ותפיסת העולם.
ולא נרד יותר מדי על טסלה ואינווידיה, אולי רק קצת, לא יכול להתחייב. שזה מזכיר לי, טוב גילה תסיים, ואני אספר משהו מעניין נוסף שקראתי, בגלל שעדיין אין לנו את הדבר הזה, אז קראתי משהו מעניין השבוע שרציתי לספר.
כבר נשמע, אז כולם מוזמנים באמת להירשם לניוזלטר, בכיף, ונתחיל את קהילת משקיעי הערך של ישראל, יום היסטורי, מגניב, מעולה. יואב, היום אנחנו מדברים על משקיע שהוא לא מוכר מאוד, גם בלי טרק רקורד ארוך, הוא למנהל כסף באופן עצמאי מ-2018.
נכון.
אבל עליך הוא מאוד משמעותי בשבילך, נכון?
כן, כן. אני באופן אישי מכיר אותו, ו... נספר כבר איך הכרתי אותו, אבל באמת למרות שהוא לא מהמוכרים, הוא באמת ברמה ש... שבאמת מהגבוהים ביותר שיש, ו... ולא לחינם בחרתי, לדעתי הוא כבר צריך להיות כבר, אבל באמת הוא איש מקצוע, הוא כמו פרופסור שעוסק במקרה בהשקעות, הוא חכם בצורה יוצא דופן, יסודי, בהיר, ברור, נחמד, הכל, הכל, והמספרים שלו עוד יגיעו, אין לי בזה ספק.
קוראים לו?
זהו, הקיצור, הכינוי שלו זה שרי, הוא להלן נקרא לו שרי, אבל השם המלא זה שריקנט ויסנתן, אני כמובן אומר את זה לא נכון.
והוא בהודו.
במקור הוא מהודו, כמו עוד כמה משקיעים, אבל היום הוא מתגורר בארצות הברית, ליד שיקגו. הוא הבוגר, הוא עבר לארצות הברית, לדעתי זה כבר בשנות ה-20 שלו, מהודו, הוא עשה תואר שני באוניברסיטת שיקגו במימון, הוא שקל קריירה אקדמית, כפי שהוא סיפר לי, אבל בסוף הוא הלך על הפרקטיקה, הוא בכלל עבד כרואה חשבון, וכבנקאי השקעות, אני אשלח איזה פודקאסט או שניים איתו, הוא גם התראיין לאחרונה קצת, עשה קצת לעצמו, דיבר בכמה פורומים, ובכל מקרה הוא כרואה חשבון בעבודתו, זה קולגה סיפר לו על וורן באפט ועל הרכישה של באפט בשנות ה-90, דעתי שהוא השלים את הרכישה של חברת גייקו, באפט קנה בהתחלה 50% ואז גם את כל החברה בשנות ה-90, ואז זה התחיל לעניין אותו, ושרי מאותו שלב התחיל להתעניין יותר ויותר בהשקעות, ובעיקר בהשקעות בחברות ביטוח. הוא עבד כמה שנים בכמה קרנות, הוא יצא לעצמאות רק בסמוך לתקופה שאני הכרתי אותו, שזה היה ב-2016, אני בעצם גם בתחילת דרכי עצמאית נסעתי לשוויץ, זה עוד אגב אחלה מקום להירשם לקבל רעיונות השקעה, זה נקרא, יש גם ספר שנקרא Manual of Ideas, איזשהו בחור, אני לא זוכר מאיפה באירופה, שיש לו מארגן המון משקיעים מכל העולם, עושה כנסים, אז היה כנס שנקרא The Zurich Project, וזה מיועד לכל מי שרוצה לצאת לדרך עצמאית בעולם ההשקעות, אז יכול להצטרף, משהו, עשה קורס אונליין, וגם מפגש של משקיעים מכל העולם, אז אני חושב שאני ב-2017 או 16 נסעתי לכנס הזה, שהוא לא בחינם, שם גם פגשתי לראשונה את גיא ספיר ואת את הפורשה שלו, זה מלון, סתם קוריוז, שקצת נתפוס את הקהל, זה מלון באיזה, מעל ציריך, שאין לשם גישה ברחבים, רק עם רכבת, אבל גיא ספיר בכבודו בעצמו, קיבל אישור להגיע לשם עם הפורשה שלו, אז לא שאני שופט, אבל כולנו פורשה יפה כזו, אבל אתה יודע, זה היה כזה, זה היה מוזר, בכל מקרה, כנס מאוד מעניין, אני במקרה, אני לא זוכר איך זה קרה, אני הצגתי שם על איזושהי חברה שדיברנו עליה, שנקראת Fairfax Financial, שדיברת עליה שם, היא הייתה בקרשים, וכולם ירדו עליי ואמרו לי, אתה מדבר שטויות, לקח לה הרבה זמן, אבל מאז היא כבר יותר מהכפילה את עצמה לשמחתי, ושרי תפס אותי, כי הוא אמר לי, כי רוב המשקיעים שם דיברו על כל מיני חברות יותר מוכרות וכאלה, ושרי, אני דיברתי על חברת ביטוח מתשעממת, וזה תפס את עינו של שרי, כי הוא, זה בדיוק תחום ההתמחות שלו, וישבנו איזה יום אחד לארוחת בוקר, והוא התחיל לשפוך עליי מידע ולהסביר לי, ובסבלנות רבה גלעד, זה פשוט, אתה יודע, אני הקטן, מי אני בכלל, והנה אחד גמור, הוא לא משקיע מוכר עד אז, אבל הוא ישב איתי והסביר לי, ונתן לי המון נתונים, חלק קטן מהתורה של נביא היום, ומאז, סיפור קצר, מאז אנחנו בקשר, אנחנו מדברים גם מדי פעם, הוא משתף אותי ברעיונות השקעה, אני משתף את שם, אגב, אתה יודע, החברה הישראלית היחידה שאני משקיע בה, הגעתי עליה דרכה, ואני לא, דרכו. אולי נדבר עליה בסוף, נשאיר טיזר ככה לאנשים, לנחש, או שנספר אחר כך איזו חברה, לדעתי הוא כבר לא משקיע ביום, אבל הוא באמת, יש לו פורטפוליו בינלאומי, הוא מאוד מאוד חכם, למדתי ממנו המון, ולכן אני רוצה היום לדבר על, על מה ששיטת ההשקעות שלו, שלא שונה בהרבה ממה שדיברנו עד כה, כן, אבל...
יש כמה דברים מעניינים אצלו, שככה כשנתת לי לקרוא את החומר, לקראת הפרק, אני, שני דברים תפסו את עיני. הדבר הראשון היה שהוא מחזיק בקרן שלו, אם אני לא טועה, 10 מניות בלבד. להחזיק 10 מניות בלבד לטובת המאזינים, אני אגיד מנהל השקעות צריך אומץ. צריך אומץ, כי מנהל השקעות לא אוהב שהתיק שלו יורד, וכשכל מניה מהווה 10% מהתיק, אז אם הוא פספס במשהו, זה יכול להיות כואב. וזה גרם לי להגיד, וואו, מנהל השקעות שבאמת מוכן להחזיק רק 10 מניות, וואו, מעניין מאוד. אבל איכשהו תיאר במכתב שלו, ונשים את המכתבים שלו את הקישור אליהם, הוא דיבר על עצמו כמו על עוצר, עוצר באלף של אומנות. הוא אומר שכמו שהוא רואה את ניהול ההשקעות מבחינתו, זה כמו שעוצר של תערוכה בונה את התערוכה. הוא אומר, זה שיש יצירות אומנות טובות זה לא מספיק. כלומר, אם תיקח את כל היצירות אומנות, תדחוס את כולם בחדר אחד ותגיד, וואו, זאת הנה האומנות היפה, זה לא מספיק. אתה צריך לבנות את הסדר שלהם ואת הארגון שלהם ולבחור איזה יצירות מתוך כל היצירות לשים ואיך לארגן כדי שהצופה יוכל ליהנות מהאומנות. אז מבחינתו המניות שהוא מחזיק בהם הם יצירות אומנות, והוא בוחר אותם בקפידה, והוא משקיע המון תשומת לב באיך לארגן אותם ולעצור אותם מעין תערוכת המניות של שרי.
ממש ככה, אגב, הוא בקשר טוב ומשקיע מאוד דומה גם לקריס מייר, של דיברנו עליו בפרק קודם על 100 Bagways, אז גם שרי בעצם מחפש חברות לקנות, והוא לא עושה הרבה תחלופה בתוך הקרן, ולכן זה דורש עוד יותר, תבין לאיזה עומק הוא מגיע, איזה רמת ידע, תבין, הוא היה משגע אותי על אותה חברה ישראלית, כל פיפס, גם כל תנודה בשער המניה מאוד השפיעה על מה לעשות, אתה כל כך ריכוזי, אבל גם ברמת הפירוט שהוא ירד בהיכרות שלו עם ההשקעה, והוא מוכיר, הוא מוקב אחרי המון חברות, הוא גם מסתכל, עושה סקרינרים של חברות עם רווחיות יוצאת דופן מכל העולם, אבל זה לא מספיק, אחר כך הוא יורד, הוא רוצה לדעת ולהכיר. הוא אגב בניגוד לקריס לא אוהב חברות שעושות הרבה רכישות, הוא מאוד מפחד מחברות עם מינוף גבוה, הוא שמרן גלעד ברמות מאוד גבוהות שמזכירות אולי את המשקיע שאתה חביב עליך, טוני דין, הם שני מאוד, הם קצת מזכירים לי אחד את השני בהסתכלות הזאת.
חוץ מהעובדה שטוני דין לא היה משקיע בתעשייה פיננסית אף פעם.
כנראה, כן, הוא לא מאמין. השרי, ההתמחות שלו באמת, זה חברות ביטוח, ואחד מהמסרים העיקריים שלו זה להשקיע רק בדברים שאתה מבין בהם, שהוא לפחות זאת, מה שנקרא באנגלית circle of competence, אם אתה לא תראה אצלו בתיק חברות קריאת ביטקוין, ולא תראה אצלו חברות AI וכל אלה, אתה תראה רק חברות מצ'עממות בתעשיות, לא מעט מהחברות שדיברנו עליהן כבר בפרקים הקודמים, זה חברות שלמדתי עליהן ממנו, כמובן שאני לא קונה הכל באוטומט, אבל דיברנו על קורפארט, אם זוכר, חברה של הרכבים שהוא מחזיק בה, דיברנו על לואי ויטון והרמס, שהוא מחזיק בהרמס. יש עוד הייקו, אני לא זוכר, דיברנו על החברה שיוצרת חלקי חילוף למטוסים.
למטוסים, דיברנו, כן.
דיברנו עליה, זו חברה מדהימה משפחתית שגיליתי אותה בזכותו. אז הוא באמת, הוא תענוג אינטלקטואלי הבן אדם הזה, גם שלחתי לך את האגרות שלו, אתה אומר לי, יואב, תראה איזה יופי הוא כותב, תלמד וללמוד ולהשתפר ממנו כל הזמן. נדייק עוד מעט קצת יותר מה הוא מחפש בהשקעות, אבל זה קצת הרקע עליו, והיום הוא מנהל קרן, גם הוא נמצא תחת חסותה של איזושהי איגוד של קרנות בארצות הברית, שנקרא Willow Oak, הם כנראה זיהו גם את הפוטנציאל שלו, והם מזמינים אותו לכנסים לדבר, אז אפשר למצוא עליו לא מעט חומר באינטרנט, אני אוסיף כמה קישורים, אפשר ללמוד עליו הרבה מעבר למעט שאנחנו מספרים, הוא איש גם, הוא איש ספר כמובן, המון ספרים הוא המליץ לי בזכותו, אתה יודע, הספר אהוב עליי, הוא פתח גם את אחת מהאיגרות שלו, אם אתה קראת גלעד על המטפס הראשון, על הר האנפורנה, שנינו היינו ועשינו את הטרק של
הבייס
קמפ, אבל לא הגענו לפסגה, אולי יום אחד.
לא ניסינו אפילו, לא ניסינו.
לא ניסינו, אז הטפס הראשון
שהגיע לפסגה. ולמי שלא יודע, נפורנה הוא אחד ההרים הגבוהים ברכס ההימלאיה,
הר שמאוד מאוד קשה, פחות גבוה מהאברסט, אבל מאוד מאוד קשה לטפס עליו, והצרפתי הראשון שהצליח כתב על זה ספר שנחשב לאחד מהספרים האגדות בעולם הטיפוס הרים, וספר נפלא שגיליתי דרך שיב, והוא גם סיים שם בציטוט גם יפה, שאומר לכל אחד מאיתנו יש את הנפורנה שלנו, את האתגר שלנו, את הקושי שלנו, וצריך לדעת להתגבר ולכבוש אותו. הוא עושה הרבה מדיטציה גם, גלעד, שזה משהו שאתה יכול להתחבר אליו, הוא איש גם רוחני מעבר לנושא ה... זה לא רק כסף, כמו שדיברנו גם שבוע שעבר.
אני רוצה רגע להתייחס לשני דברים ברשותך. אחד, על הנושא של הריכוזיות והפיזור, זה לוקח אותי למה שבאפט לימד אותנו, שהפיזור נועד לאנשים שלא יודעים מה הם עושים. כלומר, ששאלו את באפט על הריכוזיות הגבוהה של התיק שלו, הוא אמר, שאם אתה יודע מה אתה עושה, אתה לא צריך ריכוזיות. אתה לא צריך פיזור. פיזור זה רק אם אתה לא יודע מה אתה עושה.
נכון.
וזה מתחבר למה שאמרת על ה-circle of competence, שכולם מדברים על זה, גם באפט, וגם מוניש וכולם, וזה בא ואומר, אתה צריך להשקיע בדברים שאתה מבין את העסק שלהם, שאתה מומחה, או כמו אם הזכרת את טוני דין שמלמד אותנו, אני רוצה לדעת מה יכול להשתבש, כשאתה, או שוב, כמו שגם גיא ספיר וגם מוניש אמרו לנו לאורך הדרך, אמרו חבר'ה, אל תלכו לדבר עם מנכלים, כי מנכלים יודעים יותר טוב מכם את הדברים, והם אנשי מחירות טובים, הם יסתירו מכם את הדברים שחשוב לדעת. תלמדו בעצמכם ותדעו בעצמכם, אולי תבואו אליהם אחר כך, אחרי שאתם יודעים. אז אותו דבר פה, חשוב מאוד להשקיע במקומות שאתה מתמצא בהם, ויודע ומבין, יודע מה הנהלה מסתירה ממך, יודע מה חשוב לחפש, יודע מה יכול להשתבש, ומה הם הדברים הללו. וזה באמת הנושא הזה של לקנות רק 9 מניות, ורק בדברים שהוא סופר סופר מבין בהם, זה מדהים ומעניין.
אבל גם אז גלעד רק מוסיף משהו, רמז אולי למשקיע נוסף נדבר עליו, הוא אומר שבחור מבית השקעות ורדד, נדבר עליו, והוא אומר, השקעות זה משחק לא של אנליסיס, אלא של מדה אנליסיס, מה כוונתו? גם אם אתה יודע הכי טוב על תעשייה, ומנתח, והכל ברור ויפה, אבל זה לא מספיק, כמו שאמרנו, second level thinking, המטה, זאת אומרת, אתה צריך להיות צודק, כמובן, שאחרים טועים, אז גם אז צריך מאוד מאוד להיזהר, אנשים למשל שעובדים ב-NVIDIA, יגידו לך, אנחנו, ויש לי כמה מאזינים כבר שכותבים לנו שהם עובדים שם, ואחד מהם גם, לא נציין שמות, גם אמר לי בעצמו שהוא מעדיף השקעות איך בלמוד שהוא עובד שם, כי כנראה גם הם שמכירים היטב את החברה, זה לא אומר שהם ישקיעו בה בכל מחיר מעבר למה שמתומחר. אז סתם, אבל בוא נחזור רגע לשרי ברשותך גלעד, מסיימת את הנקודה?
כן, כן.
יופי. אז לפני כל התורת ההשקעות היפה, הוא מדבר על שלושה דברים שהוא נמנע מהם לפני הכל, הוא קורא להם ה-3 T's. וה-3 T's הם ככה, הוא אומר קודם כל על המשקיע, הראשון זה taxes, השני זה transaction costs, והשלישי זה turnover. שלושת הדברים כבר נפרט ונסביר, ולמחלות של מרבית המשקיעים מקצוענים וחובבנים כאחד. הדבר הראשון זה מיסים, זה ברור למה, אם אפשר ככל שניתן לדחות את המס על מס חברי הון, אז כך יותר טוב. אגב, אולי נעשה פרק נפרד על השקעות דרך קרנות השתלמות ו-IRA וקופות גמל ששם המס נדחה ובחלק מהם הפטור. בדיוק, ולכן למשל גם כל נחזיק איזה מילה, להתשרי יש קרן גידור אמריקאית, והוא לא לוקח דמי ניהול, רק דמי הצלחה, בתוך הקרן יש מיסוי ככל שהוא מחליף מניות, אבל אגב, בניגוד לקרנות גידור ישראליות, שאתה מכיר את זה גילד, שגם משקיע שמחזיק קרן גידור ישראלית, גם אם הוא לא מחר אותה סוף שנה, הוא ממוסה, בין אם הוא מחזיק אותה גם 20 שנה. זה בניגוד
כן, לזה פותחים הרבה קרנות
קיימניות, נכון, אבל סתם אנשים, אתה יודע, מתפתים, הרבה מנהלי קרנות בישראל פותחים קרן ישראלית כי זה יותר זול, אבל זה מכשיר השקעה כל כך נחות, שמאוד מאוד קשה לעניות דעתי למנהל קרן, גם עם צורות עודפות, להצדיק את המכשיר הזה. אז קרן קיימניות, אמרת גם לקרן של שרי לדעתי מעוגדת בחול. אז טאקסיס, וכמובן גם המשקיע הרגיל, בלי קרן גידור, ככל שהתיק שלו יש יותר תנועות, גם אם יש רווחים, זה, זה, זה פוגע בו. כל העולם אגב של ETFים בארצות הברית הולך ומתרחב, הקרנות סל שם, כי בניגוד לקרנות נאמנות בארצות הברית שממוסות על התנועות בתוך הקרן, ETFים אין זה המצב. לכן המון מנהלי קרנות אמריקאים עוברים היום למכשיר של ETF. בישראל אגב קרנות נאמנות זה לא ככה, קרן נאמנות, אני בקרן שאני היועץ שלה יכול לקנות ולמכור כאוות נפשי ואין אירוע מס, אז רק לדייק בהבדלים. דבר שני זה transaction cost. transaction cost זה אומר כל פעם שאני קונה מוכר מניה, בדרך כלל גובים ממני עמלה, במיוחד אם אני עושה את זה דרך הבנקים בישראל, שכולנו מכירים ועוזרים להם להרוויח המון כסף, אבל יש כל מיני אפשר, קודם כל אם אתה לא עושה הרבה פעולות, אז לא תשלם הרבה עמלות, כמו שגם פה בבנקים יש את העמלת משמרת, כל מי שבחוץ שם ומנהל תיק בהשקעות בבנק דחוף להתמקח עם הבנק שלו על העמלה הזו, כי היא מיותרת ומיושנת.
ממש.
אבל גם אם אתה, גם אם אתה לא, אם אתה פועל הרבה, כמובן שהעמלה הזו דלה, לכן אנחנו למשל מאוד אוהבים, בלי לתת פרסומת, אבל אנחנו עובדים הרבה עם אינטראקטיב ברוקרס ישראל, כי פשוט העמלה של אינטראקטיב ברוקרס היא גם ביחס לזאת היא אמריקאית, היא מאוד מאוד זולה, ואם אתה כן עושה הרבה פעולות, לפחות אל תשלם עליהם הרבה, אבל זה לא אומר ללכת לרובינוד וכולל, אתה צריך גם שהביצועים יהיו טובים, לכן אגב רוב מנהלי קרנות כולל שרים משתמשים באינטראקטיב ברוקרס, כי זה כלי שמאפשר לקנות מניות בכל העולם במחירים מאוד נמוכים, והביצועים הם טובים. ברובין עוד הרבה פעמים, גם אם אתה קונה בחינם, אבל אתה מקבל לשער ביצוע שהוא 10% מעל הנייר, סתם אני זורק, לא עשית בזה כלום. זה עוד דבר שאני זורק.
זה נושא שצריך להרחיב עליו בנפרד, קצת על המכניקה של איך קונים ומוכרים מניות, זה לא תמיד זה פעולה כל כך חלקה.
אתה יודע שאני לרשותך גלעד על כל מה שתרצה נדבר, מה שאני מבין בו אני אשמח, אולי נביא אורחים מאינטראקטיב שיסביר יותר טוב ממני. והדבר השלישי, התי השלישי, שהוא נגזר גם מהשניים הראשונים, זה נקרא turnover, שככל שאתה רואה שמנהל קרן מחליף יותר מהמניות שלו בתיק, וכל הזמן עושה פעולות, זה גם מבחינתו 3T's, התי השלישי שצריך להתרחק ממנו, שהוא קונה חברה, זה אחרי שהוא חקר לעומק, ואתה תראה שהרכב הקרן שלו לפני 5 שנים, מאוד דומה לזאת שלהם, למרות שאת אותה חברה ישראלית, טוב, אני כבר דיברתי, זה לא יפה להסתיר, אותה חברה ישראלית שהוא עושה ותשומת ליבי אליה, הוא כתב עליה אחת באיגרות, למרות שלאחרונה הוא, דעתי, מחר, נבדוק את זה איתו, זה חברת שירותי בנק אוטומטיים. זאת חברה שכולנו מכירים, גם אנחנו לא מכירים, שעושה בעצם כל פעולת סליקה, שאתה מגייס בכרטיס אשראי, וכל תחנה אתה בעצם רואה שאתה מקבל אישור מחברת שירותי בנק אוטומטיים, חברה ציבורית כיום שהייתה בידי הבנקים עד לפני כמה שנים, הרגולטור החליט, כפה לבנקים למכור חלק מהחזקות שלהם, כל בנק עדיין מחזיק, כולל מאסטרקארד העולמית, מחזיקים 10% מהחברה, אבל היתרה בידי הציבור, החברה היא, לא, הם לא יגידו את זה, אבל הם סוג של מונופול בישראל, אני לא מכיר שיש להם מתחרה, הרווחיות שלהם היא בהתאם, דבר עוד מעט על איך שרי מחשב רווחיות, הוא מחפש חברות עם רווחיות יוצאת דופן, ושיכולות לשמר את הרווחיות הזאת, במקרה שיש את הבנק אוטומטים, שקנינו אותם, מאז עברו שם כמה שינויים, המנכ״ל התחלף, עדיין חברה מדהימה, גילוי נאות אנחנו מחזיקים בה, מה שאנחנו לא אוהבים שם, ודבר על זה עוד מעט, זה הנושא של הדיבידנדים, כנהוג בהרבה חברות ישראליות ואירופאיות, שבמקום לעשות את מה שהכי טוב לעשות בחברת, שאתה רוצה שתהיה 10 bag, וזה להשקיע מחדש את הרווחים, הם מחלקים חלק גדול מהרווחים כדיבידנד, וזה יכול לפגוע בריבית דריבית שהם מייצרו. החברה שוב, כששמה עכשיו, אני לא, צריך, כל אחד יכול לקרוא מה הם עושים, שינויים שהם עוברים, אבל עדיין, סוג של מונופול במדינה הקטנה שלנו, ואלה סוג החברות שאתה רוצה להשקיע בהן, שאין להם תחליף.
כן. אוקיי, נחזור על מה שאמרת, כי ככה פיזרת את זה טיפה, 3 T's, שבסופו של דבר, נועדו למנוע מאיתנו בזבוזים, נקרא לזה. אחד זה באמצעות תשלומי מיסים, taxes. שתיים באמצעות עלויות פעולה, transactions. וturnover, שלא עד הסוף הבנתי מה זה בדיוק אומר, למה תחלופה של הרבה חברות מייצרת לנו בעיה.
זה עניין, זה לא בהכרח, זה עניין עקרוני, שאתה כל יום מחליף את המניות בתיק שלך, זה אומר שכמו שאמרת גם על באפט, באפט אמר פעם, כל משקיע יחשוב שלאור חייו יש לו כרטיסי עם 20 ניקובים, ושהוא קונה חברה, שהוא ידע שהוא מנקב כרטיס, ניקוב אחד, ונותרו לו רק 19 עד הסוף. כלומר, שאתה בוחר חברה, תהיה כל כך בטוח בהשקעה הזאת, ש... אתה לא תתחיל את מחר בבוקר וכל הזמן תחליף. זה בעצם גם שאתה מוכר הרבה מניות, אתה מייצר מיסים ועלויות, אבל גם כעיקרון, שאם אתה תחשוב על השקעה לפני שאתה משקיע בה, שזהו, אתה נעול בחברה הזאת עכשיו לעשרות שנים, אתה תהיה הרבה יותר זהיר, פחות פזיז ברכישות שלך.
אני אגיד משהו, קודם כל באמת אני לא מכיר אותו כמוך, את שרי רק הקשבתי לראיונות איתו ולפודקאסטים, והוא נשמע באמת מאוד מאוד בהיר. בהיר מחשבה, כן, מרוכז, כן, ברור, כן. והעקרונות שהוא דיבר עליהם הם באמת מה שכולם אומרים, שזה מאוד 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 פשוט, תמצא חברה שיודעת להרוויח הרבה, עם הגנה, שאין תחרות שיכולה להפיל אותה, שיש לה יכולת לצמוח הרבה, ויודעת להשקיע מחדש את ההון, ופשוט תחזיק בה לאורך זמן, וזהו, מינימום פעולות, מקסימום איכות. וזה באמת כל כך פשוט וכל כך קשה בו בזמן. כלומר, ככל שאני יותר לומד ממך ונכנס לעולם הזה של השקעות הערך, התופנה שלי היא, השקעות זה דבר כל כך פשוט וכל כך קשה. והוא פשוט כי מה שצריך לעשות ידוע. יודעים מה צריך לעשות. המציאו את זה כבר לפני יותר מ-100 שנה, והוכיחו את זה מאז עשרות פעמים. המשמעת הנדרשת לבצע את זה, המנטליות הנדרשת לבצע את זה, תפיסת העולם, הערכים, היכולת לשלוט בפיתויים שלך, היא כל כך קשה בסביבה הזאת, שזה באמת אתגר בלתי רגיל, ולכן בעיניי השקעות זה דבר פשוט מאוד וקשה מאוד. דרך אגב, בדיוק כמו לרדת במשקל, או לחסוך בהוצאות, מאוד ידוע מה צריך לעשות, האתגר זה לבצע את זה. המבחן הוא באקסקיושן.
תוסיף רק עוד אולי משהו קטן, ואם יש לחברה float את הכסף הצף שיש לחברת ביטוח, אז עוד יותר טוב, לא מעט מהחזקות שלו, ואני מדבר איתו המון על השקעה בחברות ביטוח, כי אלה החברות שלהזכיר למי שלא שמע, אלה חברות שבעצם מחזיקים כסף של אחרים, בחלק מהמקרים אפילו מרוויחות, בעצם עושות כסף על כסף שאינו שלהם, זה הסוד הגדול של באפט שהוא לא מסתיר, ולא מעט משקיעים למדו את המודל הזה ומיישמים אותו, ואין הרבה חברות בעולם שיש להם את הגישה לכסף צף, וזה יכול בהחלט מאוד יכול לעזור לחברה לעשות את הצורה העודפת.
הזכרת לי שהוא אמר משהו, מה זה מעניין על חברות ביטוח, שבאמת זה הוריד לי הסימון. ולמאזינים הצעירים שלנו, הסימון זה פעם משהו שהיינו מצלצלים איתו.
לפני שהנאסדק
יקפוצץ. בכל מקרה, הוא אומר שהוא לא אוהב להשקיע בבנקים.
נכון.
והוא אומר, ואתה הפעם אמרת, ציטטת מישהו שאמר שאנשים חכמים,
אנשים עשירים.
אנשים עשירים משקיעים בבנקים, אנשים עשירים וחכמים משקיעים בחברות ביטוח. בדיוק אותו דבר, הוא אמר בבנק, ותדע, הוא דיבר על זה בהקשר של מה שראינו עם הסיליקון ואלי בנק ופרסט רפובליק, ואת כל האתגרים במערכת הבנקאות, אומר בבנק, היא יכולה להיות לך ריצה אל הכסף. כלומר, בנק זה בעצם מכשיר מינוף מאוד מאוד גדול, שאנשים לוקחים את הכסף שאנחנו מפקידים בו, ומנפים אותו פי 10, ואז יכולים להיחשף למצב שכל המשקיעים רוצים למשוך את הכסף שלהם חזרה, ואין להם כסף והבנק יכול לפשוט רגל, כפי שקרה הרבה פעמים בהיסטוריה, הבנקים פושטים רגל, והוא אומר שחברות ביטוח לא יכולה להיות ריצה, אלא כסף, כי אתה לא יכול לבוא לחברת הביטוח, ואני מדבר כרגע על סיכונים, לא על חברה שעושה פנסיות וכאלה דברים, שם זה קצת שונה, אתה לא יכול להגיד, אני רוצה למשוך את הכסף שלי. לא, אתה תקבל את הכסף רק אם יקרה מקרה ביטוח. הכסף הזה הוא בסיכון, ולכן חברת הביטוח, הוא אומר, הרבה יותר בטוחה מהבנקים, ולכן הרבה יותר חשוב לעשות את זה, עוד לפני העובדה שהמינוף פועל לטובתך, שאתה משקיע את זה עבורך, את אותו כסף של האנשים.
מעולה גילה, לא זכרתי את זה, אבל כמובן לא כל חברת ביטוח תרוצו לקנות, המפתח בחברת ביטוח, וזה למדנו, ולמדתי ממנו הרבה, זה גם צריך להסתכל על ההיסטוריה של החברה הזאת, הרבה מאוד שנים, ולהסתכל כמה, לכמה עתודות הם צפו, וכמה קרה בפועל, לוודא שחברת הביטוח, אתה זוכר, דיברנו על היחס ה-combined ratio, underwriting ratio, שבגדול כל מספר, שמחשב, כמה הם כסף הם מכניסים מפרמיות ביחס לכמה שהם מוציאים, ויחס מתחת ל-100 זה אומר שחברת ביטוח מפעילה פעילות ביטוחית רווחית, כלומר על כל 100 שקל שהם מכניסים הם מוציאים על תביעות פחות, כל מספר 100 על 100 לאורך זמן הוא מאוד מסוכן, יש איזושהי חברה ישראלית שמנסה לעשות מהפכה בתחום הזה, חברת למונייד, שבינתיים לא כך מצליחה, כי הפעילות הביטוחית שלה עדיין לא רווחית. אז ביטוח זה לא מילת קסם, כמובן, צריך לדעת איך לעשות ביטוח. עכשיו אני אמשרי, יש חברת ביטוח שנקראת, טיקר זה WRB, שאני גילונות מושקע בה, וחברה משפחתית קיימת עשרות שנים, וכשהיא אמר לי, עכשיו החברה עברה לידי הבן של המייסד, ואני פגשתי אותו ואני פחות סומך עליו, אז אתה יודע, לפעמים יש לו גם אינטראקציה עם אנשי תעשייה שהוא מכיר, והוא אמר לי, אני היום לא הייתי משקיע בה גם עם ההיסטוריה המפוארת שלה. אז גם פה צריך להיות מאוד זהירים, בוודאי. כאמור, יש לו רק 10 מניות בתיק, אז צריך, זה, נספר עוד חברה שהוא מושקע
רגע,
בה.
רגע, כי, כן. אפרופו חברות ביטוח, אנחנו צריכים לזכור, אני אחד הדברים שהכי מדהימים אותי בהיסטוריה, זה שחברת AIG פשטה רגל. כלומר, ב-Great Financial Crisis ב-2008, AIG, חברת הביטוח הכי גדולה בעולם, שזה באמת עסק שאתה צריך להיות מוכשר בצורה בלתי רגילה כדי לחרב אותו. כלומר, זה לא מספיק שתהיה מטומטם רגיל, אתה מבין? אתה צריך להיות מטומטם כאילו ממש, כאילו תואר שלישי בטמטום כדי להצליח לחרב כזה עסק, והצליחו, הגאונים מוול סטריט, הצליחו לקחת עסק יפיפה, ובאמצעות כל המכללות האלה שנקראות CDS'ים וכיוצא בהם, והדברים הללו והסוופים והדברים שאפשר להסביר שעות, אבל אף אחד לא באמת מבין, פשוט חירבו את העסק והביאו אותו לפשיטת רגל, עסק מפואר. אז כמו שאתה אומר, הסכנה שבאישיות היא גם סכנה.
נכון, וגם ההנהלה של החברות האלה היא מאוד מאוד חשובה, במיוחד בתחום הפיננסי, אני חושב שגם שרים מדבר על זה ש... הרבה עסקים, אתה לא צריך איזה מנהל יוצא דופן, אבל אמרנו פעם בפרק על וויליאם תורנדייק, גם השילוב בין הנהלה טובה שיודעת לעשות השקעות טובות לבין חברת ביטוח, זה שילוב מנצח, אבל אין, ברוב החברות ביטוח בעולם אין את השילוב הזה, הם עושות או את זה או את זה אנחנו טוב, במקרים נדירים גם וגם, ולפעמים גם זה לא טוב וגם זה לא טוב, כמו שאתה אומר על... AIG. עוד, אני רוצה כן להביא ברשותך גלעד פרמטר אחד, תראה, לשרי יש איזושהי ממש נוסחה, אתה יודע, אנחנו מדברים על compounders, איך לזהות compounders, אז בשביל, אני לא חושב, אני רוצה להשאיר אולי לפרק נפרד ממש, שננתח חברה עם נוסחה שלו, כי זה ארוך וקצת מורכב, לא מתאים גם לכולם, אבל כן, אני רוצה כבר לתת היום למאזינים איזשהו, מה הוא עושה שהוא מסתכל על החברה, מה מעניין אותו, איך הוא בוחן האם חברה היא רווחית. ואין פה איזה חידוש גדול, כי דיברנו כבר בפרקים קודמים על תשואה על ההון של חברה, שאני מזכיר שאתה בעצם בוחן כמה חברה מרוויחה, ומשווה את זה להון העצמי שלה. ככל שחברה מרוויחה יותר כסף וצריכה לרתום פחות, הרי יותר טוב. כמו שכבר נראה בדוגמה היום, אבל שרי מדייק קצת את הנוסחה הזאת, הוא עושה כל מיני התאמות, ניקח היום את החלק הראשון, שהוא בעצם אומר, הוא משתמש ביחס קצת שונה, אנחנו הרבה פעמים דיברנו על ROIC, שזה Return on Invested Capital, זה לא רק ההון העצמי, כי אתה רוצה לראות אם חברה היא סופר ממונפת, אתה רוצה לנטרל את הנושא של המינוף, אז אתה בודק באמת כמה כסף, הושקע בחברה, כולל מינוף, אם חברה נטלה חוב של 100,000 שקל בשביל לקנות נכס, זה היה נוח לחברה, לא היה נוח, אבל בשביל להשוות רווח לרווח, אני צריך לקחת בחשבון מינוף. אבל הוא גם מוסיף לזה כל מיני התאמות חשבוניות, אני אשלח מאמר שבו הוא ממש מסביר את זה מצוין, אבל הוא בשביל לנרמל את ה-ROIC לכל מיני צרכים שונים של חברה, הוא בעצם אומר שאני רוצה לראות כמה חברה נכסים, כמה היא מפעילה על מנת לייצר רווחים, אני לוקח את ה-Net Working Capital, שזה בעצם ההון החוזר של החברה, זה מושג ש... אנחנו אולי נתעכב עליו רגע למי שלא מכיר, זה הנכסים הטווח קצר, פחות הנכסים טווח, ההתחייבויות הטווח קצר של חברה. יש חברות למשל שצריכות להחזיק הרבה מלאי, אז יהיה להם מאוד קשה לייצר רווחיות יוצא דופן, כל עוד המלאי שלהם הוא מאוד גדול. השורה התחתונה, חברה שיש להם, ההפרש הוא גדול, כלומר יש להם, הם צריכות המון נכסים, אז אנחנו לא נרצה להשקיע בכאלה, וההפרש בין ההתחייבות, נכסים טווח קצר, התחייבות קצר, זה הנדבך הראשון של נוסחה.
עוד פעם, רגע, אתה...
וכיף?
לא, גם לתלמידים בסוף הכיתה אנחנו מדברים. עוד פעם, אתה אומר, הנכסים לטווח קצר, לעומת ההתחייבויות לטווח קצר?
נכון, זה נקרא הון חוזר בעברית, באנגלית, networking capital.
נכסים לטווח קצר זה נגיד מלאי?
גם מזומנים ומלאי וכל ה...
כלומר, זה בא ואומר, לי יש נגיד קו אשראי בבנק שניצלתי,
נכון.
שזה נגיד התחייבות לטווח קצר, ויש לי מלאי ונכסים וכולי X, הפער ביניהם זה ההון העובד?
החוזר, נכון. החוזר. זה אומר שאני צריך הרבה, אם אני צריך הרבה כסף בשביל... לייצר את מה שאני לא מייצר בעסק, אז החברה בעצם פחות טובה, כי המספר הזה יותר גבוה. אני רוצה לייצר כמה שיותר רווחים, על כמה שפחות נכסים.
כלומר, ככל שיש לי יותר התחייבות לטווח קצר, פחות נכסים לטווח קצר?
לא, קודם לכל... הפלוס ואז המינוס. ההפרש הוא זה שקורה.
כלומר, ככל שיש לי נכסים לטווח קצר, פחות ההתחייבויות, זה יותר רע.
ככל שההפרש הוא יותר גבוה. עכשיו, זה לא רע או טוב, אבל אם אני צריך... שההפרש הוא מאוד גדול, כלומר יש לי המון עודף נכסים, שאני צריך להחזיק בשביל לייצר את הפעילות שלי, אז זה לא דבר טוב, כי אני מעדיף שהעסק יהיה רזה, אני לא רוצה. אגב, אם אני נוטה...
אתה אומר, כלומר חברה שצריכה להחזיק המון מלאים, זה לא טוב מבחינתה. אומר, אם אתה יושב על הרבה סחורה, על הרבה הון, שכאילו זה סיכון מסוים, כי יכול להיות שלא תמכור אותו, כי הוא לא נזיל לך, כי... יש איתו בעיות, הבנתי, אוקיי.
וגם לחלופין, חברה שיושבת, דיברנו על שווה, חברה שיושבת על הר של מזומנים, ולא מייצרת עליהם שום רווחים, זה גם לא טוב, אוקיי? אתה לא רוצה חברה שרותמת את האון שלה.
אוקיי, אז בוא נחזור לשרי.
לזה אתה צריך להוסיף את כל מה שנקרא השקעות שנעשו בחברה לאורך זמן, זה נקרא באנגלית invested, נקרא איזה net, property, plant and equipment. זה בעצם מופיע במאזן.
רכוש קבוע.
רכוש קבוע, נהדר, אתה מוסיף את זה. מוסיף לזה את כל הפחת שהורדת לאורך השנים, כי למשל שאתה קונה...
רכוש קבוע אחרי הפחתות, כלומר, את השווי הנוכחי שלו, כאילו.
ומוסיף לזה עוד כל מיני נכסים שאולי יש לחברה, נכסים טיפוליים, לא נכס שלא קשור לפעילות הליבה, וזה בעצם המספר שאתה משתמש בו במחנה, נכון, למטה, אוקיי? זה בעצם הבסיס של החברה.
כלומר, אל מול זה אתה מחשב את התשואה. אתה אומר, מה הרווחים? תן לי לתרגם את זה למילים לא חשבונאיות, אוקיי?
כן, הכי טוב, כן.
הוא בעצם בא ואומר... מה הרווחים שהחברה מייצרת? חלקי כמה כסף תקוע בחברה. שזה מלאי, שזה הרכוש קבוע בשווי המופחת שלו, כל הדברים שאי אפשר להוציא, דברים שהם כאילו תקועים, כמה היא מייצרת על הכסף הזה ששקוע.
נכון. ואז הוא בוחן, הוא לא עושה רק את זה, הוא בוחן את המספר הזה לאורך זמן, זה כבר החלק, נשאיר משהו לעוד לפרקים הבאים, זה קצת מורכב, אבל שעוד דבר הוא רוצה לראות שהחברה מצליחה להגדיל את הרווחיות שלה, בלי להגדיל את כל ההשקעות האלה בצורה לא פרופורציונלית, כי למצוא קומפאונדר, אתה רוצה חברה שיכולה להניב רווחים.
אני רוצה שהשיעור הזה יהיה שיעור יציב, אפילו רצוי שיגדל ולא יקטן. כלומר, אני רוצה שאותה תשואה, כאילו...
עכשיו, יש פה איזה קאץ', אתה כן רוצה שהחברה תגדיל את ההשקעות שלה, אבל אתה רוצה שהיא לא תגדיל אותם בצורה כזו שפוגעת בקומפאונד.
הרווח השולי. הוא אומר, אתה רוצה שנשמור על אותו רווח שולי, שעל כל שקל שאנחנו משקיעים, היא תמשיך לייצר ולא תשחק את
המשקל. נכון, יפה. ואז, לכן אתה חייב לבחון את זה לאורך זמן, זה העיקרון, הבנת אותו מצוין, גלעד, הלוואי שכל המאזינים יבינו אותו כמו שאתה הבנת, נהדר. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא בעצם עושה סקרינר שמחפש חברות שמצטיינות על פי הפרמטר הזה, יחד עם הפרמטר של, שאתה גם מאוד אוהב, של, של ה-operating margin, הרווח התפעולי, כבר ניתן דוגמה של חברה ש, ששרי משקיע בה, וככה, ומפה נכנס לעומק. יאמר, זה צריך לציין שרוב המשקיעים ברמה שלו, לא מסתפקים רק במספרים, אם אחר כך הולכים, קוראים את הדוחות הכספיים, מתעמקים, ומנסים באמת להיכנס לקישקע של החברה.
זה מה שנקרא רק הסינון ליוניברס שלו. כלומר, נכון, בדרך נכון. כלל אנשי השקעות מדברים על what's your universe, איזה עולם אתה חוקר ואיזה עולם אתה, מאיזה עולם אתה הולך כדי לבחור את החברות שאתה משקיע בהם, אז זה הסינון הראשוני כדי להכניס את היוניברס נכון. שאותו הוא חוקר, ובתוכו הוא מגיע בסוף בפינצטה לעוצר של תערוכה עם 10 חברות על, על הקירות שלו. אתה רוצה אולי לתת לנו דוגמה לאיזה חברה או שתיים שלו שהכנו מראש?
כן, בכיף, בוא...
יש לך עוד איזה משהו חשוב לומר עליו לפני?
לא, בנושא שלו נראה לי ניתן את הסיכום הרגיל, בוא נתקדם לחברות גילה, זה רעיון מצוין.
ממה נתחיל, מאיזו מהם?
בוא נתחיל עם החברה, עם ה... בדיוק, Evolution.
אוקיי, לטובת מאזיננו בסאונד ולא בווידאו, אנחנו משתפים את המסך של מניה. ביהו פייננס שנקראת Evolution AB, הטיקר שלה זה AVO.ST מסטוקהולם, חברה שנסחרת בשוודיה, ואני מזמין את כולכם לנסות לקנות חברה שנסחרת בשוודיה בבנק שלכם, ולבדוק כמה המעלות שילמתם, זה יהיה מחקר מעניין. אז אנחנו רואים, יואב, שמי... שנת 2015, שהיא הונפקה, היא עלתה פי 7.2, בעוד שהמדד עלה פי 1, כלומר פי 2, 2 וקצת, כלומר היא עשתה פי 7 יותר ממה שהמדד עשה, מאוד מאוד מרשים. תספר לנו מי זאת, מה היא עושה, למה שרי משקיע בה, ולמה אתה משקיע בה, ונזכיר את הדיסקליימר, חבר'ה, אין המלצה, זה לא ייעוץ השקעות, זה לא תחליף ייעוץ, לא להגיד, הנה זה טוב, זה לא טוב, כל ייעוץ דורש התייחסות לפרמטרים האישיים של כל אדם, והסכם ייעוץ על פי החוק, ופה זה לא, זה רק פודקאסט, למטרת העברת ידע. כן, יואב.
אני משקיע בגלל ששרי משקיע בה, פשוט מאוד.
Shameless cloner.
ממש, אבל לא, קודם כל, באגרות שלו, הוא כותב עליה בהרחבה, תראה, אנחנו דיברנו לפני כמה פרקים על, על, על ההשקעה בריק, שהיא סוג של חברת חטא, נקרא לה, שעוסקת בתחום שהוא... הוא קצת נגוע, אבל מאוד רווחי, אז זה בהמשך לאותה מגמה, זאת חברה שעוסקת באונליין גיימינג, זאת חברה שיש לה גם סוג של מונופול, כבר אתה בטח תראה לנו את המספרים שמראים זאת, זאת חברה שבעצם נותנת את התשתית לכל החברות שהן אונליין גיימינג, כמובן החברה עוסקת בפעילות שלה חוקית לחלוטין, הנהלה יוצאת מן הכלל, חברה מאוד מאוד חכמים שגם באמת הכרתי דרך שרי, בעצם כל חברת גיימינג אונליין צריכה את, את המערכת התפעול שמאפשרת, אני מקווה שהמאזינים שלנו לא מבזבזים את כספם על האתרים האלה, אבל יש ביקוש גדול לזה בעולם, אגב יש לא מנת, בארצות הברית חלק מהחברות האלה הן לא חוקיות, אבל EVO כשלעצמה רק מספקת להם את ה... את התשתית, והייתה איזו תקופה שהיה לזה short report נגד החברה הזאת, מישהו אמר שהם עושים משהו קצת גם, שיכול להיחשב לא חוקי, אבל הם שכחו את הפרשה הזאת הרבה מאחור, החברה הזאת גם עושה הרבה רכישות של חברות, לא הרבה, אבל עושה רכישות של חברות, תראה את הרווחיות שלהם, תראה מה זה...
בואו נדווח, נשדר לצופינו באודיו את מה שאנחנו משתפים, עברנו לקוויק, FS, ואנחנו רואים פה שהמניה, לא יודע, השווי שלה זה במטבע שאני לא יודע אפילו לומר מה זה.
זה חלקי 10 בערך,
לא דרמטי, אבל היחסים שלה היא לא זולה, מכפיל של 29 על הרווח, וגם ה-free cash flow ל-enterprise value זה כמעט 28, אבל המספרים הבאים שימו לב אליהם. ROE, Return on Equity, בממוצע של ה-10 שנים האחרונות, 60%. זו חברה שעושה רווח על ההון שלה של 60%, 10 שנים רצוף. וואו. וגם על ה-Invested Capital, 57% בממוצע ב-10 השנים. המדד האהוב עלינו, CAGR, Compounding Annual Growth Rate, ב-10 שנים האחרונות, הקצב גידול בריבית דריבית המצטבר, הוא קצב של 50% בשנה גידול ברווח, 76%, כמעט 77%
ברווח בהכנסות רגילה, 50% בהכנסות, ברווח אפילו יותר.
כן, התזרים מזומנים החופשי, 62% גידול שנתי במשך 10 שנים בריבית דריבית, והרווח למניה גדל ב-58% כל שנה, שנה אחר שנה אחר שנה, ב-10 שנים האחרונות. הגרואות פרופיט שלה הוא 100%, זה מספר שאני לא יודע להבין, הם כאילו כל שקל למעלה יורד למטה ב-100%.
כן, כאילו אין להם אותו, זה קצת מעוות, אבל הרווחיות פה היא, זה גרוס כמובן, יש להם עוד דברים, אבל זה מטורף.
אבל אין פה עלות מכר, כלומר, אין עלות לסחורה, זה כאילו כל שקל שהם מכניסים עוד יורד אוטומטית לרווח, והבאמת...
עכשיו השאלה הגדולה היא...
מדהים, והיא גם, אנחנו רואים שהיא כמעט ולא ממונפת.
לא, כמעט, ההפך, אתה רואה שגם ה-ROE הוא קצת, מעט יותר גבוה מה-ROIC, זה אומר שהחברה משתמשת
במעט
מאוד מינוף. השאלה הגדולה, מקצב כזה...
רגע, עוד כמה נתונים.
כן.
חברים, אנחנו מראים פה את המחזור שלהם, שימו לב, ב-2013 הם הרוויחו 347, שוב, אני לא יודע איזה מטבע זה, אתה אולי יודע להגיד לנו, יואב?
כן, זה...
אבל היא תוך 10 שנים מרוויחה 16,000. היא הגדילה את הרווח שלה.
שוב, אני מתקן אותך רק הכנסה, שרואה למעלה זה הכנסה.
כן, הכנסה.
גם הרווח גדל בהתאם, אבל כן.
כן, אבל עדיין...
תראה את ה-earnings per share, שהתחיל ב-37 סק שוודי למניה, והיום...
42. זה מכונה... מטורפת בצורה בלתי רגילה.
עכשיו, כמו החברות שדיברנו שבוע שעבר, שבעצם עם הזמן מגדילות את היתרון שלהם, מה שיפה בחברה הזאת, שהם גם רכשו את אחת מהמתחרות הגדולות שלה, וככה הם בעצם, אי אפשר להבטיח מספרים כאלה קדימה כמובן, וכמו שאתה רואה, החברה הזאת לא זולה היום, אבל היא גם לא יקרה מדי, אבל זו חברה שרק מקבעת את מעמדה כאולי לא מונופול, אבל כחברה ש... בסופו של דבר אין לה הרבה מתחרות, ועם הנהלה טובה שיודעת איך להשקיע ומה לעשות ואיך להתפתח.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלת הקטע מומחה ברשותך, אוקיי?
תשאל את שרי, ונביא אותו יום אחד, כן.
אני מסתכל פה ככה ואני אומר, תראה, מחזור ב-2019 3,800, אחר כך 2020 5,700, 2021 כמעט 11,000, 2022, 16,000, קצב גדילה מטורף. כשאנחנו מסתכלים על המניה בתקופה הזאת, אנחנו רואים שמהשיא שלה ב-21, אפילו אמצע 21, היא עוד לא מתקרבת למה שהיא הייתה, היא עוד לא חזרה. אנחנו רואים שהיא התרסקה דרמטית, ומאז... עוד לא החזירה חצי מאיפה שהיא הייתה, אז לא החזירה, בוא נגיד, היא בשיא הייתה 9,000, היום היא 7,000, היא עדיין נמוכה יותר מ-20% בשיא, למרות שבתקופה הזאת הרווחים טסו, הכל טס, למה זה קרה? יש לך מושג?
שוב, אמרנו, גלעד, המשחק של השקעות זה לא פיזיקה פשוטה, זה מטאפיזיקה, כלומר, הכל היה גלום, כנראה אחרי, בתקופה הזאת שאני עוד לא הייתי מושקע בחברה, המשקיעים ראו את המספרים, והיו מוכנים לשלם עליהם מחיר מאוד מאוד גבוה, והשוק לקח את זה יותר מדי קדימה, ובנוסף, בתקופה הזאת, אתה רואה ירידה חדה, יצא דוח של איזשהו משקיע שאני לא זוכר, ב-2022, אתה רואה שאם אני לא טועה שעוד נוצאת אחורה, לפני 2022, ב-2021, סליחה, אתה רואה את היחידה התלולה הזאת, איזה מישהו עשה עליה short attack, קרי, הוא הוציא איזה, יש הרבה משקיעים יותר אקטיביסטים שהם מוצאו, הרבה פעמים אינטרס, אומרים שחברה עושה משהו לא תקין או כולי, והם בעצם גורמים לירידה חדה במחיר המניה, הם, הרבה פעמים הם עושים שורט על המניה לפני שהם מוצאים דוח כזה, ואני זוכר בתקופה הזאת דיברתי עם שרי והוא התעמק ובדק, והוא שלח לי הרעיון אותי מהנהלה של החברה והרגיע אותי והרגיע את עצמו, שזאת חברה עדיין סופר רווחית, ושכל האשמות שם היו האשמות שווא, ושהפעילות שלהם היא חוקית, שמי שכתב את הדוח הוא בכלל לא הבין את הרגולציה סביב הימורים אונליין, והזכיר לי שוב, שהחברה הזאת לא עושה את ההימורים אונליין, זאת לא חברה שחלילה מרוויחה ממאמרים, היא פשוט מספקת את התשתית הטכנולוגית לחברות האלה לפעול, והפעילות שלה היא חוקית לחלוטין, ולכן אנחנו רואים התאוששות מאז, עדיין לא הגיע, אבל שוב, אתה מחזיק חברה, גלעד, בטווח קצר, זה משחק פופולריות, אין...
מעניין יהיה לעקוב, מעניין יהיה לעקוב. בוא נעיף מבט על עוד חברה?
כן, זאת חברה שאומנם דיברנו קצת על בנקים שהם לא עסק הכי טוב בעולם, אבל אם מנהלים עסק כהלכה, חוץ מ-JP Morgan יש עוד כמה בנקים טובים בארצות הברית, זאת חברה שדיברתי עליה לא מעט עם שרי, הוא לא מושקע בנזילות בחברה הזאת, היא מאוד נמוכה, אבל חשוב לי לציין את זה בפני אנשים פה, כי כמו אנחנו מחפשים בלי להמליץ כמובן, אבל תמיד שיש רעש שלילי סביב תעשייה מסוימת, אולי נוצרות שם הזדמנויות. והחברה האמורה היא נקראת Hingham Institution for Savings, זה בנק שפועל בעיקר בבוסטון ובחוף המערבי בארצות הברית, נותן פעילות בנקאית מאוד מצומצמת, אבל מה שהם עושים, הם עושים מצוין, הם מאוד מאוד שמרניים, הם מנהלים את החברה ממש כמו האוטסיידר שדיברנו בפרק, אבל כמו אתה רואה את הגרף שלהם מול המדד, אתה רואה כבר 30 שנה.
אני רואה, אבל המאזינים לא רואים, אז נספר למאזינים שלנו, שאנחנו משתפים עכשיו את ההשוואה של Hingham Institute for Saving, Hingham, IFS, מ-89 ועד הלום, 1,949% גידול, לעומת 635 על המדד בלבד, פי 3 על המדד, באמת
יצויים יפים. כולל הירידה האחרונה שהושפעה מכל התעשייה. הקוויק אפס פה, גלעד, אני פחות מעניין אותנו, כי זאת בנק, המספרים קצת מעוותים, בגלל המינוף האינרנטי בבנק, אני כן הייתי רוצה לדבר על משהו אחר לקראת סיום בשבילך, נשאיר את זה כרעיון השקעה שאנשים יסתכלו, הטיקר זה HIFS, בנק באמת שרי גם מפיו, הבנקים כנראה עם ההנהלה, ביחד עם JP Morgan, הכי טובים בארצות הברית. אבל רציתי לשתף, גלעד, אנחנו תמיד מדברים על דברים לפני הפודקאסט, ואני רוצה לעזור לך לרדת קצת על כל משקיעי המדד, כמו שאנחנו, אולי נעשה כבר פינה בכל פרק.
לא לרדת, לא לרדת.
חס ושם, חס ושם.
למה אתה אומר לרדת?
בשביל התחרות, בשביל התחרות.
אבל אין פה תחרות, זה באמת מכשיר שמתאים לאנשים שרוצים משהו פשוט וזול. בוא. יש מקום להכל, יש מקום להכל.
צודק, אנחנו באופי תחרותים, וגם יש לי תחרות.
אתם באופי תחרותים, אנחנו פחות. אתם באופי תחרותים, אנחנו פחות.
בכל מקרה, זה בשביל העניין, באמת שזה זה, אני מכניס את זה לא בשביל התחרות, בגלל שיש איזה משקיע נוסף, שאני לא יודע אם נעשה על הפרק, אבל כדאי לקרוא את האגרות שלו, נקרא מורי סטול, יהודי מניו יורק, שכותב באמת, הגיגי ההשקעה, רמה קצת יותר גבוהה, אבל באמת גאון השקעות, והוא הוציא איזה הגיג שאני אשתף את כולם כמובן, אבל הוא אמר שמשהו מעניין בנושא של המדדים, הוא גם מאוד ריכוזי, יש לו מניה אחת, היא נקרא TPL, מי שרוצה להסתכל גם עליה, שהיא מרכיבה 35% מהקרן שלה, הוא קנה אותה באיזה דולר, היום היא נסחרת באיזה קרוב ל-1,500, היא כבר הייתה ב-3,000, חברה אחת מרכיבה 30% מהקרן שלה, דומה למה שדיברנו שבוע שעבר. עכשיו הוא מדבר הרבה, דיבר על המון נושאים מעניינים, באיגרת האחרונה הוא דיבר על בעיה מאוד, איזשהו פרדוקס שקיים למשקיעי מדד שהם צריכים איכשהו לפתור. הוא אומר היום, שבע המניות הגדולות ב-S&P מהוות, כמה אמרנו, כמעט 28% מהמדד נכון להיום. במקביל, החברות האלה נסחרות במכפיל רווח שמשקלל את הרווחים הצפויים.
תן לי רגע לעזור לך ברשותך, אוקיי? זה יותר פשוט. היות ודיברנו על זה קודם וסיפרת לי, אני פשוט אומר... אומר ככה, אותם שבע חברות מהוות 28% מהמדד. הקונצנזוס לגידול ברווחים שלהם בקרב אנליסטים הוא גידול של עוד 28%
בשנה
הבאה ל-2024, זה אומר שהם הולכים לתפוס נתח עוד יותר משמעותי מהמדד, כי גם ככה הם כל כך גדולים, והיות והגידול הוא באחוזים, זה מטורף, והמחיר שבו הם נסחרות היום, מהווה מכפיל של 36 על הרווח העתידי שלהם. עכשיו בוא נבין רגע מה זה אומר, זה אומר שכשאתה קונה היום את ה-S&P, אתה קונה את אותם חברות במכפיל של 36, בהנחה שהם יעשו את מה שהאנליסטים צופים. כלומר, כדי שאתה תרוויח באמת, אתה צריך שהם יעשו יותר ממה שהאנליסטים צופים. זה, נסכם בצורה פשוטה, יקר,
ולא כל כך סביר שכולם יעשו את זה, ונגיד אם, ויש פה סוג, מה הפרדוקס? אם הם יעשו את זה, ולמרות שהשנה רוב החברות האלה אפילו פרסמו ירידה ברווחים שלהם, טסלה בדיוק ראיתי פרסמה עכשיו ויורדת קצת, כי היא לא עומדת כנראה בקצב שציפו. אבל בוא נגיד, נהיה חיובים רגע, נגיד שהם כן יצליחו, אז אם הם ימשיכו לצמוח בקצב כזה, שהיום הם כבר מהווים כמעט 30% מהמדד, אם ימשיכו ככה עוד כמה שנים, כלומר, יעבו חלק, רוב מההשקעה במדד, בעצם תהיה באותן חברות, ואז בעצם ביטלת מעיקרו את העקרון של המדד, שזה להיות בתיק מפוזר. אם באמת החברות היו כל כך טובות, אז המדד בעצם יהיה 7-10 חברות. אבל החלופין, בתרחיש יותר סביר, אם הם לא יעמדו בקצב הזה, אז אתה בעצם מושקע, 30% מהתיק שלך כמעט מושקע היום, בשבע חברות שכנראה, המחיר שלהם, הצמיחה תירד, במקביל המחיר שלהם ירד, הם יחזרו למכפיל הרווח הממוצע של המדד באזור ה-20, ואז צפויה לך מכה מאוד כואבת בכיס, כי אם יסחבו איתה מטה, איתה מטה את כל את מחיר המדד. אז יש לך פה סוג של לוז-לוז, שוב, זה לא, כמו שאמרת, אנחנו לא פוסלים שום השקעה במדד, רק המשקיעים צריכים להיות ריאליים לגבי הציפיות שלהם לצועה הצפויה מהמדד ה-S&P בקדימה.
כן, והאמת, זה כל כך קשה, אנחנו מדברים על זה פה המון, וכל פעם זה חוזר על עצמו, ואני רואה עוד פוסטים ועוד פוסטים, אתה יודע, ואצל החברים שלנו בידע שווה כסף, ובעוד מקומות, שכולם באים לבחון את הדברים, וכשבא בן אדם שמתחיל בעולם ההשקעות, על מה הוא מסתכל? הוא מסתכל, מה הרוויח הכי הרבה כסף בעבר? זה הכלי המרכזי שיש לו, ולפי זה הוא מחליט, ואתה רואה כל פעם פוסטים, אני רואה שזה וזה הרוויח הרבה יותר, למה לא משקיעים בו? עכשיו, גם אני הייתי ככה שהתחלתי להשקיע, זה הגיוני, זה טבעי, זה נורמלי, זה הדבר ההגיוני לעשות, אבל הוא בדיוק הדבר ההפוך ממה שנכון, כי מה שבן אדם, מה שמניה עשתה, הוא רק חלק קטן מהסיפור, ולא בהכרח החלק החשוב, הדבר היותר מעניין זה למה היא עשתה את זה, והאם היא יכולה להמשיך לעשות את זה בעתיד, כי לפעמים משהו עושה את זה כי היה גל ונגמר, ולפעמים הוא עשה את זה כי הוא באמת מצליח לייצר משהו בעל ערך שיכול להישאר לאורך זמן, אבל עדיין למשתמשים בתחילת דרכם זה מאוד מאוד קשה. אני מקווה שהפודקאסט שלנו פה וכל הידע שאתה מביא ואנחנו מנסים לחלוק עוזר לאנשים במידה מסוימת כן להבין את זה, ואם כן תירשמו לניוזלטר שנוכל לשלוח כן. לכם עוד חומרים ולהרחיב את הדעת.
הנה, יש לי כבר דבר ראשון לשלוח שאנשים יראו שהנסדק, בגלל מה שדיברנו הרגע, שינו עכשיו את הכללים, כי פשוט בנסדק החברות האלה מהוות כמעט 50%, ועכשיו הם שינו את הרכב המדד בשביל קצת להזיז את המשקולות של החברות הענק האלה. זהו גילה.
טוב יואב, בוא נגיע לשלב הטיפים שלנו על החיים באופן כללי, נסכם את שרי. קודם כל תודה רבה לשרי, באמת איש מדהים וכיף שהביא לנו כל כך הרבה ידע, נמשיך לעקוב אחריו ונראה את הצורות שהוא עושה, זה מעניין בהחלט. אחלה, כן. מה הטיפ שלך?
אמרתי, אני מתלבט בין שניים, אתה יודע מה, אני קודם כל מתחילים תמיד משפחה זה קודם, אז אנחנו לא עושים פורסמות בתשלום לאף אחד, אבל לפרגן למשפחה תמיד אפשר, נכון? אז אתה רואה היום שאני טיפה קצת אולי מפוזר יותר מבדרך כלל, כי הקטנה שלנו לא כל כך נותנת לנו לישון בלילה, ולכן אני רוצה להמליץ על שירותי האחותי, מלווה אותנו עכשיו, היא מטפלת וגם עושה ייעוצי שינה. ואומנם עדיין אנחנו בתהליך, ואני לא יכול להגיד שהגענו לסופו, אבל כשאתה הורה צעיר,
אין משהו יותר חשוב מזה שהילד שלך ישן שעות סדירות, ויש ממש, זו תורה שלמה, רוב ההורים עושים את כל הטעויות בנושא הזה, ואני ואשתי למדנו המון מאחותי בנושא הזה, והיא ממש יועצת גם בזום לאנשים שרוצים קצת עזרה בנושא הזה, אני ממליץ בחום, אני לא אובייקטיבי פה כמו בכל המניות שלנו, אבל זאת אחותי,
ובכלל... גילוי נאות מחזיק.
כן, בדיוק. גילוי נאות אחותי באמת לקוחה שלנו, זה כמובן, אגב, אתה יודע, אפרופו זה, אני לא יודע, זה באמת מזל, מתן תמיד צוחק על הנפוטיזם הזה, אבל אחותי, הצלחנו לנייד אליה את כספי הפנסיה של הגמל, כמו שדיברנו ברחבה, פרק אחר, IRA, היא נכנסה בתחתית שבתחתית שבקורונה, הקרן שלנו במחיר הכי נמוך, הקרן של הייעוץ, היא נכנסה בתחתית שבתחתית שבקורונה, היא מורווחת אחר במקול הקוד, ונשבע לך, זה נזל, זה לא, אין פה נפוטיזם אצלנו, אז נשיקות לאחותי, שעכשיו גם אמורה ללדת בעצמה, שיהיה בשעה טובה.
אני יכול להגיד לך בתור מי שהילדה החמישית שלו כבר מגיעה אותו לגיל 6, וכבר אני לא מתעסק בסוגיית השנה, שהפתרון הכי טוב, גם אני הייתי אצל יועצים, וזה חשוב, והכל, הפתרון הכי טוב, שהם יגדלו הילדים, וזהו.
אבל עד אז יש לנו המון פרקים להקליט, ואתה רוצה שאני אבוא מרוכז, לא?
כן, כן.
יאללה, מה הטיפ שלך, גלעד?
אני רוצה לדבר על משהו לצערי שהוא פחות שמח, אבל חשוב מאוד. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ב-20 ליולי, ואני בעוד שעתיים אסע לתל אביב לעצרת מחאה לא קשורה לסוגיות הישראליות, אלא מול שגרירות סין. דיברנו פה כבר כמה פעמים על כך שאני מתרגל פלון גונג, ופלון דאפה גם נקרא, את השיטת מדיטציה, שלצערי הרב, היום לפני 24 שנים, שלטונות בסין החליטו שהיא דבר רע, וכשהשלטונות בסין מחליטים שמשהו לדעתם דבר רע, הם רודפים אותו בצורה שקשה אפילו להעלות במילים, באמת רדיפה אכזרית, קשה מאוד. אני אשים אולי איזה סרטון שתוכלו לראות קצת יותר, כי זה מזעזע, זה פשוט רצח עם, בתור עם שעבר את השואה, ואני מעורב בזה כבר באמת הרבה מאוד זמן, ומכיר אנשים שעברו והיו שם במחנות עבודה בכפייה, ועינויים, ואונס, ויתומים, ואפילו עדויות קשות מאוד על אנשים שרוצחים אותם בשביל למכור את האיברים שלהם, ממש דברים... בוא נגיד שמדברים על דיקטטורה, זו דיקטטורה באמת, זו דיקטטורה באמת, דיברנו על זה שאני קצת מתקשה להבין איך אנשים חכמים כמו צ'רלי מנגר חושבים שזה necessary evil, כאילו בשביל זה, כי זה לא, זה לא יכול להיות, זה כל כך הרבה רוע מרוכז ברדיפה של אנשים כל כך טובים, והרבה פעמים, אתה יודע, אנשים שואלים אותי למה רודפים אותם, כל פעם למה רודפים אותם, הרי זה אנשים... שעושים מדיטציה ובסך הכל מתרגלים אמת, חמלה וסובלנות, למה ששלטון ירצה לרדוף אנשים? וזאת שאלה שבאמת מורכב לענות עליה, אבל הסיבה המהותית שזה שלטון קומוניסטי, מבוסס על דיכוי, והוא מוסס על לרדוף כל מה שיש בו סוג של אמונה. וכשהם עלו לשלטון הם רדפו את תנועת ההשכלה ואת האקדמיים עד שהם שלטו בה, ואחר כך רדפו את הקונפוציאניזם ואת הבודיזם וגם את הנצרות ואפילו קצת יהדות שהייתה הם רדפו שמה, במטרה לשלוט בהכל, כי משטר טוטליטרי, דיקטטורי אמיתי, רוצה שליטה בכל דבר, וכשיש משהו שהוא פופולרי, ובסין בשנות ה-90 היו עשרות רבות של מיליונים של מתרגלים שתרגלו את זה, והמשטר רואה שאין לו שליטה על זה, כי זה לא ריכוזי ולא מנוהל, אז הוא פשוט מנסה לחסל את זה, והדרך שהוא יודע לחסל את זה זה בכוח, ולצערי הרב עד היום זה עדיין ממשיך. גם כשאנחנו מדברים פה, יש לנו אנשים שיושבים במחנות עבודה בכפייה בסין ועוברים עינויים, אנשים שאיבדו את היקירים שלהם, ואנשים שבאמת נמצאים במצוקה אדירה, רק בגלל האמונה שלהם, חשוב לציין את זה ולזכור ולצאת נגד זה.
אז כן,
קצת מבאס, אבל גם את זה צריך לזכור. כן, כן, אני אשים לכם בתיאור הפרק לינק לאיזה סרטון, מוזמנים לראות, ואולי אפילו לחתום על עצומה להתנגד לדבר הזה, כי יש למחשבות שלנו יש כוח, והן חשובות לא פחות.
כל הכבוד, לגמרי, לגמרי, מסכנים.
ממש. ונעריך, נעריך שעל כל הצרות שיש לנו פה, אנחנו עדיין חיים במקום חופשי, שאנחנו יכולים לפעול בצורה חופשית, ולעשות את מה שאנחנו רוצים,
עדיין.
לא, לא. אין סיכוי שפה יהיה דיקטטורה קומוניסטית, אני יכול, אני די בטוח בזה, אנחנו לא קרובים, העם הישראלי,
בלי פוליטיקה,
העם היהודי פה, לא, 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 אני באמת לא מתייחס, העם שלנו זה עם חזק, עם עם יכולות שאני מאוד מאמין בו.
באמת.
אז יאללה יואב, תודה רבה, וניפגש שבוע הבא, ונחשוב כבר על מה נדבר מכל הדברים, וחבר'ה תירשמו לניוזלטרים, נשתדל להוציא לכם אחת לחודש איזה משהו מרוכז, עם הפנינים וההיילייט של כל הדברים המעניינים, שעברנו עליהם בחודש הזה.
לשבוע הבא נראה לי נכין לך איגרת של משקיע שכותב כל שנה רק איזה 150 עמודים בתור איגרת, אז יש לנו כמה ימים להתכונן.
מבטיח לך שאני לא אקרא 150 עמודים. יאללה.
יאללה. ביי ביי.